הכל חי אונליין, 93fm.co.il. עכשיו איתכם, הדף היומי הירושלמי, עם הרב ישראל ריאני.
כל חי תמיד איתי, כל חי.
מאזינים יקרים, שלום וברכה. אנחנו בסייעת הדשמיה נתחיל כעת ללמוד ביחד את הדף היומי הירושלמי. אנחנו נמצאים במסכת פסחים, פרק שני, פרק כל שעה, דף י"ח. אנחנו נתחיל ללמוד מדף י"ז עמוד ב' למטה. הלימוד והשיעור בירושלמי מוקדשים לעילוי נשמתו התאורה של אוד מוצל מאש, הרב החסיד רב יוסף יצחק בן רב שלמה אליעזר גליק, הונצח על ידי בנו רב אברהם גליק. אנחנו כאמור נמצאים בדף י"ז עמוד ב' למטה. הגמרא ממשיכה לדון בסוגייתנו לגבי דיני מצה לחג הפסח. רבי סימון אמר בשם רבי יהושע בן לוי, אותו כזית שאדם יוצא בו ידי חובתו, כלומר אותו כזית שאדם מחויב לאכול בליל הסדר, וישנו הבדל ושוני גדול בין כזית המצה שאנחנו אוכלים בליל הסדר למצה שאנחנו אוכלים בכל ימי החג. שהרי בליל הסדר ישנה חובה, ישנה מצווה לאכול מצה, והמצה מעבר לכך שהיא לא יכולה להיות עם חשש חמץ חלילה, היא גם צריכה לענות על ההגדרה של לחם עוני. שהרי התורה בדברים ט"ז פסוק ג' קוראת למצה לחם עוני, ומשמעות המילה עוני שהלחם צריך להיות עני וללא תוספות המעשירות אותו ומקנות לו חשיבות. לכן מצה שמעורבים בה כל מיני משקים מלבד מים, היא בוודאי יוצאת מההגדרה של לחם עוני ועונה להגדרה של מצה עשירה. ואומנם מצה עשירה, בהנחה שהיא לא חמץ לפי שיטת השולחן ערוך, והרמ"א חולק על כך, אותה מצה עשירה שיכולים לצאת בידי חובה בכל ימי החג, בוודאי שלא ניתן לצאת בידי חובה בליל תתוו, שהרי בליל תתוו יש מצווה לאכול דווקא לחם עוני. ולכן אומרת הגמרא שאותו כזית שאדם יוצא בידי חובתו בפסח, צריך שלא יהיה בו משקין מלבד מים. שערים מעורבים באותה מצה יתר מיני משקים, כגון שמן, דבש, יין, חלב, ככה הגמרא בבבלי בפסחים בדף למדבב מונה, והראשונים גם מונים את יתר סוגי המשקים, חלקם לפחות. אם כן, לא יוצאים בזה ידי חובה, כי המצה הזאת עונה להגדרה של מצה עשירה. רבי ירמיה אמר למצווה הייתה אמרת. כעת מביאה הגמרא שתי שיטות בדעת רבי יהושע בן לוי שאמר שלא יוצאים מדי חובת אכילת מצה בליל הסדר במצה שמעורבים ביתר המשקים. לפי רבי ירמיה זה רק לכתחילה, עולם בדיעבד יוצאים מדי חובה. ומה שרבי יהושע בן לוי בא ללמדנו זה שלכתחילה לא נעשה כך את המצה. ואף רבי בס סובר כשיטת רבי ירמיה שלמצווה התאמרת, כלומר שהוראתו של רבי יהושע בן לוי שלא לעשות מצה שמעורבים ביתר מיני המשקין כי לא עונה להגדרה של לחם עוני, זהו דווקא לכתחילה עולם בדיעבד יוצאים בכך ידי חובה. לעומת זאת רבי יהודה בן פזי חולק ואומר לעיכוב התאמרת. לפי שיטתו של רבי יהודה בר פזי, רבי יהושע בן לוי סובר שאם אדם עירב במצה יתר מיני משקים, אם כן המצה אינה עונה להגדרה של לחם עוני, ולכן לא יוצאים בה ידי חובה בליל הסדר, אף לא בדיעבד. מילתא דרבי בון ברכי אמר, וממה ש יקשה, כמו שמיד הגמרא תביא את קושייתו של רבי מון ברכיה, אמר משמע שגם הוא סובר כשיטתו של רבי יהודה בר פזי בדברי רבי יהושע בן לוי של עיכוב התאמרת, שמה שהורה רבי יהושע בן לוי שמצא לליל הסדר לא ניתן שיהיה מעורב ביתר מיני משקין, זה לא רק לכתחילה אלא גם בדיעבד לא יוצאים בידי חובה. ומה הראיה? שהטיב רבי בון ברכיה הקשה רבי בון ברכיה על רבי יהושע בן לוי. כיצד אתה סבור רבי יהושע בן לוי שמצא שיוצאים בה ידי חובה בליל הסדר צריך שלא יהיה בו משקין? והתנינן הרי למדנו במשנה לאל חלות תודה. והמשנה דנה, האם אדם יוצא ידי חובה בליל הסדר באותן 10 לחמי מצה שהאדם מביא ביחד עם קורבן התודה. שהרי למדנו שיחד עם קורבן התודה, אדם מביא 40 לחמים, 40 חלות, מתוכם 30 חלות של מצה ו10 חלות, 10 לחמים של חמץ. והמשנה דנה, האם יוצאים באותה מצה שמביאים ביחד עם קורבן התודה, למצוות אכילת מצה בליל הסדר? והמשנה מחלקת שאם האדם עפה את חלות התודה בעצמו, בשביל עצמו, אם כן הוא לא יוצא בזה ידי חובה, אולם אם הוא עשה כן כדי למכור בשוק, הוא יוצא בכך ידי חובה. ונשאלת השאלה, התלחמי מר חלות תודה שאין בהן משקין? אם סובר רבי יהושע בן לוי, שמצא בליל הסדר צריך שלא יהיה במשקין, אם כן כיצד אומרת המשנה שניתן לצאת ידי חובת אכילת מצה בחלות התודה, אם הוא עשה את חלות התודה והפען לצורך מחירה בשוק? והרי בכל חלות תודה, יש שמן, שהרי נאמר בויקרא ז' פסוק י"ב, והקריב על זבח התודה חלות מצות בלולות בשמן. ובכל זאת אומרת המשנה שיוצאים בזה ידי חובה. ומקשר רבי בון ברכי על שיטתו של רבי יהושע בן לוי, כיצד הוא סובר שלא ניתן לאכול ולצאת ידי חובת אכילת מצה בליל הסדר, מצות שמעורבים שם יתר מיני משקין. ומכך שיקשר רבי בון ברכי ולא יישב, ששיטתו של רבי יהושע בן לוי נאמרה רק לכתחילה, ואילו המשנה מתירה לקחת לליל הסדר חלות תודה, כי המשנה מדברת בדיעבד, משמע שלפחות רבי בון ברכי הבין בדעתו של רבי יהושע בן לוי שהוא פוסל לחלוטין את האפשרות לצאת ידי חובת אכילת מצה בליל הסדר בליל תתוו במצות שמעורב בהן יתר מיני משקין כגון שמן. ומכאן יש ראיה שגם רבי בון ברכי סובר כשיטת רבי יהודה בר פזי של עיכוב איתמרית. אבל עכשיו נשאלת השאלה כיצד אכן הורה כך רבי יהושע בן לוי, הרי המשנה במפורש אומרת שניתן לצאת ידי חובת אכילת מצה במצות שמעורב בהן שמן. מיישב רבי יוסה את הקושייה ואומר כך, אמר רבי יוסה תמן רביעיתי, ורביעית מתחלקת לכמה חלות. רבי יוסה מיישב שכשהאדם לוקח מצות מחלות התודה ורוצה לצאת בהם מדי חובת אכילת מצה בליל הסדר, זה לא נחשב למצה עשירה. והמצה הזאת לא יצאה מההגדרה של לחם עוני בגלל שהשמן מעורב בה. והסיבה היא שיש שם מעט מאוד שמן. שהרי קורבן תודה ביחד עם 10 לחמי חמץ ו-30 לחמי מצה שלא הוחמצו. כאשר ה-30 לחמים של המצה מורכבים מ-10 חלות בלולות בשמן קודם אפייתם, 10 רקיקים משוחים בשמן לאחר אפייתם, ו-10 רבוחה, כלומר הם עשויות על ידי חליטת הסולת תחילה במים רותחים, והוא הופיע אותם מעט בתנו ולאחר מכן הוא מתגן אותן בשמן. ושיעור השמן שהולש בהם את מיני המצה היה חצי לוג, מחצית מחצי הלוג, כלומר רביעית הלוג, נבללה לתוך הסולת של 10 חלות המצות ונמשכה על 10 רקיקי המצות, ומחציתו שימשה לחליטת 10 מצות הרבוחה. ומכיוון שאם אנחנו מחלקים כמות מועטת בלבד כזאת של שמן ל-10 המצות הרבוחה, יוצא אם כן שיש שם מעט מאוד שמן, אם כן לא ניתן להגדיר את המצה הזאת כמצה עשירה, אלא היא נשארת בגדר של לחם עוני. ולכן הוראתו של רבי יהושע בן לוי נותרת ונשארה במקומה, שכזית שאדם יוצא בו ידי חובתו בפסח, צריך שלא יהיה בו משקין ולא יוצאים בזה ידי חובה. ומה שהמשנה דנה, האם ניתן להשתמש בחלות תודה, בחלות המצות, ולצאת בהן ידי חובה, אכילת מצה בליל הסדר, זהו רק באופן כזה שיש כמות כל כך קטנה ולא נרגשת של שמן שמעורבת שם. כעת לאחר שראינו שתי שיטות בשיטת רבי יהושע בן לוי, והגמרא סיימה לבאר את שיטת רבי יוסי ברבי בון ושיטת רבי יהודה בן פזי, שהבינו בדעת רבי יהושע בן לוי שגם לא יוצאים מדי חובה בדיעבד במצה שמעורב ביתר מיני משקין, מבאר כעת ירושלמי את שיטת רב ירמיה ושיטת רבי בא, שהבינו בדעת רבי יהושע בן לוי שדבריו נאמו רק לכתחילה, אולם בדיעבד יוצאים מדי חובה גם במצה שמורה ביתר מיני משקין. ומבאר את הגמרא והידה אמרדה, איכן מצינו דין זה שיוצאים מדי חובה בדיעבד במצה שמעורבים ביתר משקין מלבד מים. ומביאה הגמרא ברייתא, אומרת הברייתא, יכול יצא ידי חובתו ברוויחה? האם אדם יוצא ידי חובת אכילת מצה בליל הסדר ברוויחה, כלומר בחלת תודה עשויה מסולת שנחלטה קודם אפייתה במים רותחים? תלמוד לומר, נאמר בשמות י"ב פסוק י"ז, ושמרתם את המצות. ומשמע שבשביל לצאת ידי חובת אכילת מצה צריך לקחת מצה כזאת שצריכה שימור, כלומר שיש לה אופציה שהיא תחמיץ. אולם מצה כל קמח שעבר טרם אפייתו את פעולת החליטה, אם כן הקמח הזה כבר לא יכול להחמיץ, ומכיוון שהוא לא יכול להחמיץ ולא שייך בו הפסוק ושמרתם את המצות, שהרי לא צריך לשמור עליו מחימוץ כי הוא לא יכול להחמיץ, יצאת זו, כלומר רוויחה זו שאינה צריכה שימור, ולכן לא יוצאים בידי חובה. ומהברייתא משמע שכל הסיבה שלא יוצאים מדי חובת אכילת מצה בליל הסדר באותה חלת תודה שהיא רוויחה, זהו דווקא מפני שאינה צריכה שימור, כי אין לה אופציית החמצה. משמע, האם הייתה צריכה שימור? כלומר, אם אותה מצה, אותה חלת רוויחה, הייתה באופציה של החמצה, היו יוצאים בידי חובה ולמרות שמעורב בשמן. אם כן נמצאנו למדים שאדם יוצא ידי חובת אכילת מצה בליל הסדר, גם במצה עשירה. מביאה ירושלמי ראיה נוספת ועתני, וכך שנינו בברייתא, יוצאים במצה מטובלת, אף על פי שאין בטעם דגן. כלומר, אם אדם לוקח מצה שהיא מטובלת במשקין כפי שהגמרא מיד מבארת, למרות שאין טעם דגן במצה הזאת, בעיסה הזאת, יוצאים בידי חובה, ובלבד והוא שיהיה רובה דגן. והסיבה היא שצריך שיהיה רוב דגן, כי מדין תורה, דבר שאינו מיעוט בתערובת ובטל ברוב, אלא אם כן טעמו ניכר. ומכיוון שכך במקרה שטעם הדגן אינו ניכר במצע, בשביל שנצא ידי חובה במצע הזאת, צריך שלפחות הדגן יהיה הרוב בתערובת, למרות שלא נרגש טעמו. סברין מימר מבאר הירושלמי, המדובר כאן במצע שהיא מטובלת במשקין, ולמרות שהיא מטובלת במשקין יוצאים בה ידי חובה, משמע שלמרות שהיה מקום לומר שהמצע הזאת היא לא לחם עוני, בכל זאת יוצאים מדי חובה במצע עשירה, כפי שהבינו רבי יהודה בר פזי, וכך הבין גם רבי בון ברכיה בשיטת רבי יהושע בן לוי. דוחה גמרא את הראיה ואומרת, נאמר מטובלת בסומסמין או מטובלת באגוזים. כלומר, מי אמר שהברייתא מתכוונת למצע כזאת שהיא מטובלת במשקין? אולי מדובר כאן במצע שהיא מטובלת בסומסמים או באגוזים. ובמצע כזאת, כולי אלמה מודים שיוצאים בה ידי חובה, כי היא מוגדרת כלחם עוני והיא לא מוגדרת כמצע עשירה. וממסקנת הסוגיה עולים שני דינים. דין אחד עולה שהוספת סומסמים או אגוזים לעיסה אינה גורמת לה למהר את תהליך המוצע. והדין השני הוא שהמצע שנעשית מעיסה כזו, שהוסיפו לה סומסמים ואגוזים, בכל זאת היא לא נידונת כמצע עשירה ויוצאים בה ידי חובה. ועל כך אומר השולחן אורך בסימן תפנון ה' סעיף ו', לש המצה בקצח וסומסמים ובמיני תבלין קשרה, כיוון שיש בתא המצה, ומכל מקום אין ליתן בתבלין, לפי שהוא חד ומחמם את העיסה. אומר המשנה ברורה קשרה מלשון זה משמע, דאפילו אין בה רק הזית בכדי אכילת פרס, אולם יש בתא המצה, כלומר שהרוב זה לא מין דגן, הרוב זה לא חיטה, הרוב זה לא מצה, אלא הרוב זה הסומסמים או הקצח, בכל זאת יוצאים בידי חובה ובלבד שיהיה בתא המצה. ואין בפרי חדש, כך מוסיף המשנה ברורה ומגן אברהם שדעתם, שצריך לאכול כל אכילת פרס כדי שיהיה בזה כזה את מצה חוץ מתבלין. ואין לאל בסימן תפנון ג' סעיף ב' במשנה ברורה שם לעניין תערובות דגן עם שאר מינים, שלכתחילה צריך שיהיה רוב מן הדגן וגם בענייננו. ממשיך המשנה ברורה בסעיף קטן ממווה ואומר, על מה שאמר השולחן ערוך, כיוון שיש בטעם מצה, משמע דיוצאים בידי חובה בלילה הראשונה, משום דלא חשיב המצה עשירה, וממילא אסור לאוכלה בערב פסח, ומיהו, יש אומרים, דאינה כשרה אלא בשאר ימים, שאין בה משום חימוץ משום התבלין, אבל היא בכלל מצאה עשירה, ואין יוצאין בה ידי חובה בשני לילות הראשונים, ויש להחמיר. אז למעשה דעת השולחן ערוך כמסקנת הירושלמי, שלמרות שהוסיפו למצא סומסמים ואגוזים וקצח יוצאים בה ידי חובה, גם מצד זה שלא חוששים שהיא החמיצה, וגם מצד זה שהיא לא מוגדרת כמצע עשירה אלא כלחם עוני, ולא רק שאין בחשש חמץ אלא יוצאים בידי חובת אכילת מצע גם בליל הסדר. ושיטת האש אומרים שהביא המשנה ברורה שלא יוצאים בידי חובה, היא שיטת הראב"ד. הראב"ד סובר שכל כוונת הברייתא כאן זהו דווקא באופן כזה שהוא הוסיף את התבלינים לאחר סיום מלאכת אפיית המצע, והטעם או מפני שמצע כזאת שמערבים בה בעודה עיסה סומסמים ואגוזים או קצח, היא מוגדרת כמצה עשירה, או מפני שהתבלינים גורמים לעיסה למהר להחמיץ. ממשיך הירושלמי ושואל, והי דה אמרדה, היכן מצינו שיוצאים מדי חובת אכילת מצה בליל הסדר, גם במצה שעירבו בלישתה סומסמים ואגוזים? ועל כך מביא הירושלמי ברייתא. אומרת הברייתא, יכול, מפני שנאמר בפסוק בדברים תזיין פסוק ג' לחם עוני, שאינו יוצא בפסח אלא דווקא בפת הדרעה. פת הדרעה נקראת הדרעה מפני שנתלה הדרה, והיא פת של עניים, העשויה מתבואה שלא הוסר רמות שלה, והיא נקראת גם פת קיבר. אז האם מפני שאמרה התורה לחם עוני, אנחנו צריכים להביא דווקא לחם כזה בליל הסדר? מניין אפילו כמצת שלמה? ומבאר קורבן העדה שמצת שלמה היא מצה יפה שעשה שלמה המלך שהיה מעונג והייתה סולת נקייה ומטובלת בתבלין, אם כן מניין שיוצאים מדי חובה גם במצה כזאת בליל הסדר? תלמוד לומר תאכלו מצות ריבה, המילה מצות היא מיותרת, והיא מלמדת אותנו שיוצאים מדי חובה אפילו במצה כפי שעשה שלמה. אם כן שואל הירושלמי, מהתלמוד לומר לחם עוני? הרי התורה בכל זאת קוראת למצה שאנחנו אוכלים בליל הסדר לחם עוני, ואם יוצאים מדי חובה אפילו במצה שהיא מצת שלמה העשירה ומטובלת בסומסמים ואגוזים, למה באו המילים לחם עוני למעט? ועונה על כך הברייתא, פרט לסורסין, והיא מצה עשויה מקמח שנחלט בשמן, ולחלת המסרט, והיא מצה עשויה מקמח שנחלט במחבת במים רותחים, ולהשישה היא מצה גדולה וחשובה, שכל המצות הללו, שלושת מיני המצות הללו, נאכלות בדרך חשיבות, והם לא עונים להגדרה של לחם עוני. ומכיוון שהגמרא כעת הביאה ברייתא שעסקה במצה שהיא עשישה, כלומר מצה גדולה, שמרוב עובייה היא חשובה ולא יוצאים בידי חובה כי היא לא עונה להגדרה של לחם עוני, דן כעת הירושלמי, מה הגדר של עובי המצה כדי שהיא תהיה קשירה? אומרת הגמרא, יוצאין במצה עבה הטפח, והסיבה היא שאנחנו לא חוששים שעובי טפח גורם למצה, החמצה, כלחם הפנים. שהרי לחם הפנים הוא הלחם שהיה מונח על שולחן הזהב בבית המקדש, ובכל שבת ושבת היו מניחים 12 חלות, בשתי מערכות 6 חלות בכל מערכת חלה על גבי חלה. והכלל הוא שאין לעשות את לחם הפנים חמץ. ומכך שהתורה קוראת ללחם הפנים, לחם הפנים, יש ללמוד שעובי כל אחד ואחד מהכיכרות הוא טפח, לפי שאין פנים פחות מטפח. ואם בבית המקדש הביאו לחם הפנים ולא חששו שהעיסה החמיצה מחמת טוביה, למדנו גם בפסח שניתן לצאת לידי חובת אכילת מצה בליל הסדר, וניתן לאכול בכל ימות הפסח מצה עד עובי של טפח. ממשיך הירושלמי ואומר יוצאין במצה נע, ואם מצה שאינה אפויה כל הצורך, כפי שנאמר בפסוק בשמות י"ב פסוק ט', אל תאכלו ממנו נע, פסוק שנאמר לגבי קורבן פסח. ומכיוון שהגמרא כעת התירה לצאת ידי חובת במצה שהיא לא אפויה די צורכה, נשאלת השאלה מה השיעור המינימלי של האפייה שנצרך כדי שהמצה תהיה כשרה. עונה על כך הגמרא, כדי שתיפרס, כלומר תחתך המצה, ולא תעשה גידין גידין. שראים כשאנחנו חותכים את המצה, נמשכים חוטים של בצק בין החתיכות, אם כן לא יוצאים בה ידי חובה. כעת עוברת הגמרא לדון במצה ישנה. מצה ישנה, כלומר מצה שעשו אותה יותר מ-30 יום קודם הפסח. האם יוצאים במצה הזאת ידי חובה או לא? ותולה הגמרא את המחלוקת בסוגיה הזאת תפלוקתא דבית שמאי ובית הלל. כפי שנחלקו בית שמאי ובית הלל במסכת סוכה, האם סוכה ישנה, כלומר סוכה שהוקמה יותר מ-30 יום קודם חג הסוכות, האם יוצאים בה ידי חובה או לא? בית שמאי פוסלים סוכה הזו, והסיבה היא שמפני שיש להניח שכיוון שנעשתה הסוכה הזו קודם 30 יום לפני החג, היא נעשית רק לשם צל ולא נעשית לשם מצוות סוכה. ובית שמאי סוברים שיש להניח את הסכך לשמה, כלומר לשם מצוות סוכה. ואם האדם בנה את הסוכה יותר מ-30 יום קודם חג הסוכות, בוודאי שהוא לא עשה כך לשם מצוות סוכה, ולכן לא יוצאים בידי חובה. אולם בית הלל חולקים וסוברים שהסוכה כשרה, שהרי בית הלל סוברים שאין דין להניח את הסכך לשם מצוות סוכה, ודי בכך אם הסוכה עשויה לשם צל. ועל פי זה רוצה הגמרא לומר שיחלקו בית שמאי ובית הלל לגבי מצה ישנה. לפי בית שמאי המצה תהיה פסולה, ולפי בית הלל המצה תהיה כשרה. שהרי אף כאן יחלקו בית שמאי ובית הלל, האם צריך שהמצה תעשה לשם מצוות מצה או לא? בית שמאי סוברים שכן, ולכן יש להניח שמצה שנאפית קודם 30 יום קודם חג הפסח, היא לא נעשית לשם מצה. ובית הלל סוברים שאין דין שהמצה תעשה לשם מצוות מצה, אלא די בכך שהיא לא תחמיץ. רבי יוסח חולק ואומר שלא ניתן לתלות את הנידון לגבי כשרות של מצה ישנה במחלוקת בית שמאי ובית הלל לגבי סוכה. והסיבה שלא ניתן לתלות, אמר רבי יוסח, דברי הקולי, מכיוון שלא עשה לשם הפסח דבר בריא שלא דקדק בה. רבי יוסח מבאר שיש הבדל בין סוכה לבין מצה. סוכה, מכיוון שבית הלל סוברים שאין דין של לבנות את הסוכה ולהניח את הסכך לשם מצוות סוכה. אם כן, סוכה, גם אם היא נעשית שנה או חצי שנה קודם חג הסוכות, היא קשרה, שהרי מספיק שהיא תעשה לשם צל בכדי להכשירה. אולם מצה, גם אם בית הלל סוברים שאין דין שהמצה תעשה לשם מצת מצווה, הרי הם בוודאי סוברים שצריך לעשות הכל כדי שהמצה לא תחמיץ, כפי שנאמר בשמות י"ב פסוק י"ז, ושמרתם את המצות. ופירוש הדברים שיש לשמור את המצות בשעת עשיית המצה, שלא תבוא המצה לידי חימוץ. ואם האדם עושה את המצה קודם 30 יום לפני חג הפסח, בוודאי שהוא לא שמר את המצה מחימוץ, ולכן גם בית הלל יודו שהמצה תהיה פסולה, לא בגלל שהיא לא נעשית לשם מצה, אלא בגלל שבוודאי הוא לא שמר עליה מספיק מפני חימוץ. ממשיך הירושלמי ואומר יוצאים בסרוקין, כלומר יוצאים ידי חובת אכילת מצה בליל הסדר, גם במצות דקות, בין מצוירין ובין שאינן מצוירין. סרוקין, פירוש הדבר, זה מין מצה שהיו רגילים לצייר עליה צורות, ואף על פי שאמרו אין עושים סריקין מצוירין בפסח, למרות שחכמים אמרו שלכתחילה אין לעשות כן בדיעבד, יוצאים במצה זו ידי חובה. מביאה ירושה מברייתא שאומרת, אמר רבי יהודה, שאל בייטוס בן זונין את רבן גמליאל וחכמים ביבנה, מהו לעשות סריקין המצוירין בפסח? האם ניתן לעשות כך או לא? אמרו לו, השיבו לו חכמים, אסור, מפני שהאישה שמכינה את אותן מצות משתאה בהן, תוך כדי שהיא מציירת על המצות, ואז יש חשש שהן בהן ידי חמץ. אמר להם בייטוס לרבן גמליאל וחכמים, אם כן, אם כל האיסור זה מחמת שמא האישה תשתהה ובינתיים האישה תחמיץ, יעשו אותן בדפוס. מה יהיה הדין אם האישה תצייר את אותם ציורים לא בידיים, אלא על ידי דפוס, על ידי שטנץ מובנה וקבוע, ועל ידי כך שהיא נועצת את השטנץ בבצק בבת אחת, אין חשש שהאישה תחמיץ, שהרי היא לא שואה זמן בכלל, האם זה יהיה קשר או לא. אמרו לו, ישיבו חכמים לביתוס בן זונין, אומרים כל הסריקין אסורין, וסריקי ביתוס בן זונין מותרין, מאחר שחכמים אסרו לעשות כן מחשש שהאישה תחמיץ, האיסור הוא איסור גורף וכללית על כולם. תני מביאה גם הברייתא הנוספת שאומרת, רבי יוסף אומר, עושים סריקין ברקיקין. כלומר, מותר לצייר את אותם ציורים על רקיקין, ואין עושים סריקין, אין עושים את אותם ציורים בקלוסקאות בלחמניות, שמתוך אובים יש לחשוש שהם יחמיצו אפילו בשהייה מועטת. וברית הזו חולקת על רבן גמליאל וחכמים שהשיבו לביתוס בן זונין, שהדבר אסור בין סריקין שהם דקים לבין סריקין שהם קלוסקאות שהן אבות. כעת נראה בסייעת הדשמיה הלכה היא. המשנה שלפנינו עוסקת במינה הירקות שניתן לצאת בהם ידי חובת אכילת מרור בליל הסדר, ולכאורה המצווה הזאת היא מצווה מדאורייתא, כפי שנאמר בפסוק במדבר ט' פסוק י"א, על מצות ומורים יאכלו, אך מכיוון שמדין תורה תלויה מצוות אכילת מרור בקורבן פסח, ואילו בזמן הזה בעוונותינו הרבים אין לנו קורבן פסח, יוצא שמצוות אכילת מרור בזמננו היא אינה אלא מדרבנן עד שיבנה במהרה בימינו בית המקדש. אומרת המשנה, ואלו ירקות שאדם יוצא בהן ידי חובתו בפסח, בחזרת ובעולשין ובתמחה ובחרחבינה ובמרור. יוצאין בהן בין כשהירקות הללו לחים ובין כשהן כמושין. אבל לא כשהם כבושים בחומץ, ולא כשהם שלוקין, כלומר כשהם התבשלו הרבה עד שנמוכו, ולא כשהם מבושלים ומצטרפין כל מיני הירקות הללו בכזית, ויוצאין אף בכלח שלהן. המשכה המשנה ואומרת, יוצאים מדי חובה גם בדמי, ואלו הן ירקות שנלקחו מהעם הארץ, ומכיוון שרוב עם הארץ מאסר, אך ישנו מיעוט המצוי שאינו מאסר, חכמים אסרו לאכול את הפירות והירקות שנקנו מהעם הארץ עד שיאסר אותם, ולמרות זאת, אם האדם אכל אותם, אכל את הדמי ולא ייסר, הוא יצא ידי חובתו. וכנה ליוצאים ידי חובה ובמעשר ראשון שניטלה תרומתו, ובמעשר שני והקדש שנפדו. וכפי שביארנו במשנה הקודמת, מעשר ראשון שניטלה תרומתו, הכוונה שיפרישו מעשר ראשון קודם שיפרישו תרומה גדולה, ומדובר שעדיין לא היה מרוח, ולכן הפירות והירקות הללו פטורים מתרומה גדולה. ומעשר שני והקדש שנפדו, הכוונה שפדו ולא הוסיפו חומש, והחידוש שבכל זאת יוצאים בזה ידי חובה. עד כאן ראינו בסייעתא דשמיא את המשנה. מבאר הירושלמי, בחזרת זהו חסין, כלומר חסה. ולשין זהו טרוקסימון. ובתמחה זהו גנגידין. בחכבין הרבי יוסי ברבי בון אמר שזהו ירק שנקרא יסי חלי. ובמרור זה כל ירק מר עונה להגדרה הזאת. ופניו מחסיפין ויש לו שרף. זהו הירק הזה. הטיבון מקשה הירושלמי, הרי חזרת מתוקו. ואם כן הרי אינו קרוא מרור אלא מתוק, ואם כן כיצד יוצאים בו ידי חובת מרור. עונה על כך הירושלמי, רבי חייא אמר בשם רבי יושעיה, כל עצמו, כל מצוות אכילת מרור, אין הדבר תלוי אלא בחזרת והסיבה היא, מה חזרת תחילתה מתוק, כלומר בתחילת גידולה היא מתוקה, וסופה אמר, אם מניחים אותה באדמה ותולשים אותה לאחר שגדלה היא נעשית מאוד מאוד מרה, כך עשו המצרים לאבותינו במצרים. בתחילה אמר פרעו ליוסף, בבראשית פרק כ"ז פסוק ו', במיטב הארץ הושב את אביך ואת אחיך, ואחר כך נאמר בשמות א' פסוק י"ד, וימררו את חייהם בעבודה קשה בחומר ובלבנים. ואם כן, כשם שהחזרת תחילתה מתוקה ורק בסופה ימרה, כך השעיבוד של אבותינו במצרים בתחילה היה נראה מתוק ורק לאחר מכן היה מר. ולכן אין שאלה מדוע יוצאים מדי חובת אכילת מרור בחזרת, כי הפוך, החזרת דווקא היא מסמלת ביותר, בצורה המובהקת ביותר, את השעיבוד. ראינו במשנה שיוצאים מדי חובת אכילת מרור בכל הירקות שנמנו במשנה, בין שהן לחין ובין כשהן כמושים. אית תן איתן ישנה ברייתא שגורסת אבל לא כמושים, כלומר אם הם כמושים לא יוצאים בהם מדי חובה. ומבאר רב חיסדא שאין כאן מחלוקת, מאן דאמר כמושים מי שאומר שיוצאים מדי חובה אפילו בירקות הללו כשהם כמושים, המדובר כאן בכלח, והסיבה היא שמחמת אוביו של הכלח, גם כשהוא כמוש, נותר בו טעם המרור. אולם אנדה אמר אבל לא כמושים. הברייתא שסוברת שלא יוצאים מדי חובה בירקות הללו כשהם כמושים, המדובר שם בעלים, והעלים כשהם נחמשים, אין בהם טעם כלל, ואף לא טעם של מרירות, ולכן לא יוצאים בהם מדי חובה, ואם כן אין מחלוקת בין הברייתא לבין המשנה. אומרת הגמרא, רבי חייא בר אבא אמר בשם רבי יוחנן, זית כבוש אומר עליו בורא פרי העץ, כלומר כפי שהייתה ברכת הזית קודם כבישתו, אף לאחר כבישתו ברכתו בורא פרי העץ. ומאחר שאנחנו דנים כבישה כדין של בישול, יש ללמוד ולהסיק מכך שלדעתו של רבי יוחנן, מברכים על כל דבר מבושל את אותה הברכה שברכו עליו קודם בישולו. לעומת זאת רבי בנימין בר יפת אמר בשם רבי יוחנן ירק שלוק, אם מבשלים ירק, אומר עליו מברכים עליו שהכל נהיה בדברו, והסיבה היא שעל ידי הבישול משתנה טעמו, ואם כן כבר הירק הוא למעשה נחשב לפחות חשוב ולכן ברכתו של הכל. ונמצא אם כן שישנה מחלוקת של האמוראים בדעת רבי יוחנן, האם דבר שנתבשל, האם הבישול משנה את ברכתו או לא. מביאה הגמרא ראיה מרבי שמואל ברב יצחק מתנית המסי על רבי בנימין בר יפת, ישנה ראיה ממשנתנו לשיטתו של רבי בנימין בר יפת שכל ירק שהתבשל השתנה שמו ובהתאם לכך השתנתה ברכתו. שראינו במשנה שיוצאים ידי חובה בירקות שהם לחים וכמושין, אבל לא כבושין ולא שלוקין ולא מבושלין. ואם בעינן הן, אם ירק לאחר הכבישה והבישול נחשב בעינו, כלומר הבישול והכבישה לא שינו את טעמו, אם כן יצא בהם ידי חובתו בפסח. ומכך שאמרה המשנה שלא יוצאים באותן ירקות שמנתה המשנה, לא יוצאים בהם ידי חובת אכילת מרור אם הם כבושים או מבושלים, למדנו כשיטת רבי בנימין בר יפת שטעמם ושמם השתנה, ולכן השתנתה ברכתם, ולכן גם לא יוצאים בהם ידי חובת אכילת מרור בליל הסדר. אמר רבי זעירה, מניידה משמע מן רבי יוחנן יאות. מי יודע טוב יותר את הדברים והשמועות וההלכות שאמר רבי יוחנן? רבי חייא בר אבא או רבי בנימין בר יפת? לא רבי חייא בר אבא שהוא דייק יותר בדברי רבו רבי יוחנן? שהרי הגמרא בבבלי בברכות בדף למדחת מספרת שרבי חייא בר אבא היה חוזר כל 30 יום בפני רבי יוחנן על כל מה שלימדו, ובוודאי שדבריו של רבי חייא בר אבא בדעת רבי יוחנן, שאמר שהבישול לא משנה את הברכה, והברכה לאחר הבישול נותרה כפי שהייתה קודם הברכה, דבריו כנים ונכונים. ועוד מנדה ישנה ראיה נוספת לשיטתו, מנמד הנחמיין, ממה שאנחנו רואים שרבנין חכמים, אלין לוויית הנכנסים לסעודת הבראה, והיא הסעודה הראשונה שנוהגים לעשות לאבלים לאחר קבורת המת, ונסבין לוקחים חכמים תורמוסין ומברכים עליהם ברוב פרי האדמה, ונשאלת השאלה ותורמוסין לא שלוקין הן, בוודאי שהתורמוסין מבושלים שהרי לא ניתן לאוכלם קודם לכם, ובכל אופן מברכים עליהם ברוב פרי האדמה. ואם תימר, ואם תומר ותקשה, מהמשנה שלנו שסוברת שירקות שאהבו תהליך של שליקה ובישול לא יוצאים בהם ידי חובה של אכילת מרור, אין מכאן קושיה לשיטתו של רבי חייא בר אבא שסובר שהבישול לא משנה את ברכת הפרי או הירק. מדוע? שניה היא, מצוות אכילת מרור שונה ואין ללמוד ממנה לגבי דיני ברכות, שהרי אמרה תורה בשמות י"ב פסוק ח' מרורים יאכלו, ואילו המרור מכיוון ששלקן בטלה מרתן. ואומנם אין השליקה והבישול משנים את החשיבות והטעם של הירקות, אולם מכיוון שהם מקים את המרירות של המרור, לכן לא יוצאים בזה ידי חובה, ולכן אין מקום לדמות בין שתי הסוגיות. יש את הסוגיה שמרור שהוא שלוק ומבושל לא יוצאים בידי חובה, ויש סוגיה אחרת שרבי חייא בר אבא סובר שהבישול של הפרי או הירק לא משנים בהכרח את ברכת הירק ואת חשיבותו. כעת לאחר שהגמרא דנה במחלוקת רבי בנימין בר יפת ורבי חייא בר אבא בדעתו של רבי יוחנן, האם בישול או שליקה משנים את חשיבות וברכת הפרי או הירק? אמר רבי יוסי ברבי בון ולא פליגין. לפי שיטת רבי יוסי ברבי בון אין מחלוקת בין רבי חייא בר אבא לרבי בנימין בר יפת, והסיבה היא זית על ידי שדרכו לאכל חי, מכיוון שזית זהו פרי שנוהגים לאוכלו חי, נמצא אם כן שהכבישה או השליקה לא מחדשות בו שום דבר שהרי ניתן לאוכלו קודם לכן. אם כן אפילו כשהוא כבוש, אפילו כשהוא עבר תהליך של בישול או כבישה, בעינו הוא, ולכן מברכים על הבורא פרי העץ, כפי שסבר רבי חייא בר אבא שהבישול או השליקה אינם משנים את ברכת וחשיבות הפרי. לעומת זאת ירק שאין דרכו לאכל חי, ובזכות השליקה והבישול הם הופכים אותו להיות ראוי לאכילה, כיוון ששלקו נשתנה, ולכן לא מברכים על הבורא פרי האדמה, אלא שהכל נהיה בדברו. אולי יש לציין ששיטת הרשב"א בבבלי בברכות בדף למדחת עמוד ב' להגיע את גרסת הגמרא באופן שונה. ולפי שיטתו, זיתים כיוון שאינם נאכלים חיים אלא דווקא כבושים, ועל ידי כך מברכים עליהם בורא פרי העץ כפי שאמר רבי חייא בר אבא. מה שאין כאן הירקות שעליהם דיבר רבי בנימין בר יפת, המדובר כאן בירקות שטובים יותר כשהם חיים מאשר כשהם מבושלים. ומכיוון שכך הבישול דווקא פוגם בהם ומוריד מחשיבותם, ולכן מברכים עליהם שהכל נהיה בדברו ולא בורא פרי האדמה. ולסיום נראה מספר הלכות. אומר השולחן ערוך בסימן תף סמך בית סעיף א' מי פירות בלא מים אין מחמיצין כלל. הוא מותר לאכול בפסח מצה שנילושה במי פירות, אפילו שהתה כל היום. אבל אין יוצא בידי חובתו, מפני שהיא מצה עשירה, הוא קרא כתיב לחם עוני. ואומר המשנה ברורה מה עם מי פירות, כגון יין ושמן ועדין דבש וחלב, ושאר כל המשקין. בלא מים אומר המשנה ברורה אינו בלא מים כלל, אם יש בהם מים, אפילו כלשהו, הרי אלו מחמיצים. בסעיף ב' כותב השולחן ערוך מי פירות עם מים, ממהרים להחמיץ יותר משריסה. הלקח לכן אין ללוש בהם, ואם לש, יפה מיד. אומר המשנה ברורה, בין שהמי פירות מרובין והמים מועטין ובין להפך. וכתבו האחרונים שאין חילוק בין שנילוש תחילה עם מי פירות, ואחר כך באו למים קודם שנאפה או להפך. ממשיך המשנה ברורה ואומר יפה מיד, ואם עבר ושעה קודם מאפייה יש לאסור באכילה, אף שלא שעה שיעור מיל. אומר על שולחן אורך בהלכה ג' מותר ללוש ביין, אף על פי שאי אפשר לו בלא טיפת מים שנופלת בשאר הבציר. ואף לכתחיל הרגילים ניתן מים בשד הבציר כדי להתיר ניצוק, ואף על פי כן אין לחוש להם, או אילו כבר נתבטלו המים ביין, קודם שלשו העיסה. בסעיף ד' אומר השולחן ערוך מי ביצים ושאר משקים, כולם הוו בכלל מי פירות, וכאן חולק הרמה ואומר ובמדינות אלו אין לו הגין ללוש במי פירות, ואפילו לקטוף המצות אין לו הגין רק לאחר אפייתן, בעודן חמין ואין לשנות, אם לא בשעת הדחק לצורכי חולה או זקן הצריך לזה. מבאר המשנה ברורה בסעיף קטן תתוו, דחוששין לכתחילה לסברת הנה פוסקים דסביר עלו דמי פירות בלחודיו, גם מפירות לבד מחמיצים, וממהרים גם כן להחמיץ, וגם חוששים שמא נתערב בהמעט מים, דאז לכולי עלמא מחמיץ. ממשיך המשנה ברורה ואומר, אין נוהגים, רוצה לומר למשוח את פני המצות במי פירות, אף שהוא דבר מועט. ואומר המשנה ברורה, לגבי לצוחי חולה מי הוא יפה מיד, ודווקא במי פירות לחודיו, אבל במי פירות יחד עם מים, אין ללוש לכתחילה, אפילו לא בשעת הדחק. ובסימן תף נ"ד סעיף א' כתב השולחן ערוך אין יוצין לו בפת צובין ולא בפת מורסן, אבל לשו את העיסה בסובין ובמורסן שבה ויוצא בה, ויוצא במצה מסולת נקייה ביותר, ואין אומרים אין זה לחם עוני. ואומר המשנה ברורה אין יוצאין לו בפת צובין ולא בפת מורסן, הסיבה היא לפי שאינן קוראין לחם, וכפי שמבואר ביורד היה סימן שין קפה, שמהטעם הזה פת צובין ופת מורסן גם פטורות מהחלה. אומר המשנה ברורה בסובין ומורסן שבה, שכן דרך העני לאכול פתאום מקמח שאינו מנוקה, והם מצטרפים גם כן לשיעור כזית מצה, ודווקא אם לא יפרישן ממנה, אבל אם יפרישן ממנה וחזר ויובן לתוך הקמח ולש ביחד, אין מצטרפים לשיעור כזית. ומוסיף הרמה ואומר, וטוב לכתחילה שלא לעשות המצה רחבה יותר מדי, דאה וכעששה, ואומר המשנה ברורה, ובגמרא אמרין על לחם עוני, וכך היינו בירושלמי בסוגייתנו, פרט לעשישה, כלומר פירוש גלוסקה גדולה, שהיא יוצאת מגדר לחם עוני. ולגבי מה שראינו בסוגייתנו, שחליטה גורמת לכך שלא יהיה חשש שהקמח יחמיץ, אומר השולחן ערוך בסימן תף נ"ד סעיף ג' ליקה בזמן הזה, אין בזמן הזה, דידע אדם שיודע למחלת לחלות, הלקח כל מין חליטה אסור. אומר המשנה ברורה רוצה לומר, מצד הדין אם חולת הקמח, כפי שראינו בסוגיה, דהיינו שנותנן ברותחין שהן מרותחין רתיחה עזה, על האור קודם על אישה, ואחר כך לש אותו ועשה ממנו עיסה, אין אנו חוששים לומר שמה כבר נתחמץ הקמח, כשהיה בתוך הרותחין קודם שהתחיל לעסוק בה בידיים בלישה. לפי שרתיחת הרותחין ממהרת לבשל את הקמח קודם, וכיוון שנתבשל שוב אינו בא לידי חימוץ לעולם, אף לאחר שנחו הרותחין מרתיחתן. מכל מקום הגאונים מסרו לנו כל מיני חליטה ברותחין, לפי שאין אנו בקיאים בחליטת הרותחין, וחיישינן שמה לא ירתיח המים מקודם יפה יפה. עד כאן ראינו בסייעתא דשמיא את הדף היומי הירושלמי להיום. הלימוד והשיעור בירושלמי מוקדשים לעילוי נשמתו הטהורה של אוד מוצל מאש, הרב וחסיד רבי יוסף יצחק בן רב שלמה אליעזר גליק, הונצח על ידי בנו רב אברהם גליק. אשמח לקבל הערות והערות ב-052-716-4226. היו שלום וכל טוב.
עכשיו איתכם, הדף היומי הירושלמי, עם הרב ישראל ריאני.
כל חייתם.